שלום עורכת הדין רותם בראון.
שלום, אלונה היקרה.
מה שלומך?
שלומי טוב מאוד.
כן, אני מבינה שיש הרבה עבודה. מה קורה?
יש עבודה בלי סוף. מאז שדיברתי איתך פעם אחרונה, אני חושבת שזה היה לפני איזה חודש וחצי, אז עוד הייתי עמוק רק עם המאבק של המורים והרבה פניות פרטניות. מאז חברתי לוועדת החקירה האזרחית שהקים פינקי פיינשטיין, הכרתי עוד אנשים, בין השאר גם את עורך הדין נירית ינקוביץ' שאת מכירה, והתחלנו להריץ עוד כל מיני מהלכים, עוד שני מהלכים מאוד גדולים. זה מאבק של בעצם איזושהי קבוצת הורים שאני ליוויתי אותם כש תנועת הצופים לא הסכימה לתת למדריכים בגילאים של 16 עד 18 להדריך ללא בדיקת קורונה. הם ניסו להכיל על עצמם איזשהו תו ירוק בקטע פיראטי, והם פנו אליי כמה אמהות. את יודעת, אנשים חושבים שאין להם כוח, אנשים לא כל כך מבינים כמה כוח יש להם, כמה עם קצת נחישות וקצת עמידה על הזכויות אפשר לעשות. והגישו מכתב לתנועה, התנועה ירדה מזה, והם אמרו, אוקיי, ראו כי טוב, והתקשרו אליי ואמרו, עכשיו אנחנו רוצים לטפל בנושא של המגן חינוך.
רגע, רגע, אני רוצה להבין, תנועת הצופים התנתה הדרכה או השתתפות בפעילות בבדיקת
כן,
הקשים?
בדיוק, למרות שהילדים בכלל, הקטנים בטח לא מחוסנים, אבל אמרו, מבין המדריכים, מי שלא התחסן, יצטרך להראות בדיקה. על
וזה
מה?
בעצם, זאת עבירה על החוק, נכון? זאת אומרת,
ברור, זה המצאה של חוק. אין
כן,
שום חוק
אבל
כזה.
המון עסקים עושים את זה, זאת אומרת, כאילו כולם עושים את זה עכשיו.
כל מה שקורה עכשיו, אני חושבת שבאיזשהו מקום הוא קצת בא כתוצאה, או בוא נגיד בסמיכות למה שקרה עם מה שהיה עם המורים. כשאנחנו התחלנו את המאבק של המורים, הגשנו מכתב ליועץ המשפטי לממשלה ואמרנו לו, תקשיב, מה שקורה פה זה לא חוקי, אין חובת חיסון, אסור לחייב עובדים, ובטח לא אנשי מערכת החינוך שהם עובדים של משרד החינוך, לא להתחסן ולא להיבדק ולא בכלל לשאול אותם על התיק הרפואי שלהם, או בכלל על המצב שלהם, הסטטוס שלהם. היועץ המשפטי חשב, ובוא נגיד, עשה דבר ש צעד צפוי שהוא יעשה, כי זה היה הדבר הכי נכון מבחינתו במהלך שלו לעשות, וזה להוציא מכתב שמצדיק את כל מה שאנחנו אומרים. הוא אמר, נכון, אסור לעשות את זה, אסור לחייב, לראשי עיר אסור לחייב מורים, אסור להתנות את הכניסה שלהם, כי מורים קיבלו מכתבים מהעירייה, אם אתה לא מתחסן ואין לך, אין לך תעודת מתחסן, ואתה, אין לך בדיקה, אל תבוא, אל תבוא. שזה לא בסמכותם. נתחיל מזה שבכלל לא המעסיק. המכתב היה מצוין, אבל נוצרה תנועה אחרת. ראשי ערים, במקום בעצם להבין את המצב החוקי, להתנהג בצורה חוקית, פשוט צפצפו. פשוט צפצפו. וראש העיר יבנה גם כן המשיך, והתנה כניסה של עובדים, עובדי עירייה, וגם של אנשי חינוך. ובעצם הפכנו להיות עדים לזה שהחקיקה בישראל היא עברה מהכנסת לתקשורת. התקשורת בעצם ממציאה, את מכירה את הסיפור הזה שלך תגיד שאין לך אחות? התקשורת ממציאה משהו על אחותך, עכשיו לך תגיד שאין לך אחות. יוצא פסק דין שאומר שחושבים שסייעת צריכה להיבדק אולי פעם בשבוע, והם אומרים, הם מוציאים ידיעות בכל העיתונים שאסור להגיע לעבודה בלי חיסון. זה בכלל לא מה שפסק הדין אומר.
מה שפסק
הדין. גם לא פסק דין, זה החלטה בצו. ביניים.
רגע, אז את מדברת כרגע על מה שקרה אתמול, מה שפורסם אתמול לגבי הסייעת בכוכב יאיר. אז בואי תעדכני אותי, מה הייתה
מה באמת קרה שם?
ומה היה בתקשורת השקרנית?
נתחיל מזה שזה לא היה פסיקה, היה מדובר בצו מניעה, בצו ביניים. השופטת, זו דעתי האישית, מלכתחילה הגיעה לסוגיה ממקום מאוד נגוע, ובעצם מקוטב ועם דעה, ועם אפס שאלות, וכבר בהחלטה הכי מקדמית שלה אמרה, שכאן מדובר באיזשהו איזון בין חיי האדם של הילדים לבין הנוחות של הגננת, של הסייעת. ישר היא הכניסה את זה לתוך הפרספקטיבה הזו. עכשיו, בן אדם ששומע כזה דבר, מה הוא יגיד? ברור שחיי הילדים, את יודעת, אבל האם זה מה שעומד על כפות המוזניים? האם היא בשנייה שהיא תיכנס לגן ימותו כמה ילדים? האם הם בכלל נמצאים בסכנה? האם היא, לעומת אדם שכן התחסן, יותר מסכנת אותם? מה לגבי גנים ששמענו, שסייעות וגננות שהתחסנו אפילו מזמן, הגיעו חולות וגנים שלמים נכנסו לבידודים?
בדיוק.
למה לא בודקים את כולם? רמת הסקרנות היא פשוט על אפס. רמת החקרנות היא על אפס. השופטת בכלל לא ביקשה לדעת, מצד אחד היא אומרת, יש כאן עניין של מידתיות, והיא רואה את עצמה כמי שתקבע את המידתיות, של האם בדיקה כן מידתי או לא מידתי, מצד שני אין לה שום אמות מידה. איך היא יכולה לקבוע, אם בדיקה אחת לשבוע זה הנכון, אולי אנחנו באיזה מגפה מטורפת, שצריך להיבדק כל 10 דקות.
כן.
אולי אנחנו לא צריכים, אחת לחודש זה בדיוק מה שמצא, זאת אומרת, אין לה בכלל את אמות המידה, היא לא קיבלה נתונים, היא פשוט ממציאה מהראש. אני מצטערת שאני עורכת דין בישראל, שאני צריכה להגיד כזה דבר על ערכאה השיפוטית, אבל זה מזעזע.
אני רוצה להוסיף על דברייך ולומר, אני הייתי בבית משפט, באותו יום ראשון, כשהיה את המשפט של הסייעת, ודיברתי שם עם האנשים, אני פשוט הייתי בפנים ממש מעט מאוד, בגלל שיש קורונה, אז לא יכולנו להיכנס כולנו, ואמרו לי שהשופטת אמרה שהיא פוחדת, שיש קורונה, מגפה, שהתחסנה, שהמורים בבית ספר של הילדים שלה, כולם התחסנו, והיא לא הייתה רוצה שזה יהיה אחרת. זאת אומרת,
ברור.
כמו שאומרת, נגועה, היא לגמרי הייתה נגועה, היא הביאה את האג'נדה שלה, את הפחדים שלה, את החרדות שלה, ואת התפיסה שלה,
הביאה דעות מהבית.
רוצה שכולם יהיו מחוסנים.
לגמרי.
כן, אבל אגב, אני מאוד מאוד, אני אומרת, כולם יהיו מחוסנים, כי זה מה שהשפה שלה, אבל השפה שלנו זה, היא רוצה שכולם ישתתפו בניסוי הזה של פייזר. זאת השפה.
היא מביאה דברים שבשפה המשפטית לטעמי, אסור היה לה להביא. יש דבר שנקרא בדיני ראיות ידיעה שיפוטית. יש דברים ששופט יכול לדעת אותם כי הם במסגרת הידיעה השיפוטית שלהם, כמו למשל החוק, או כמו למשל דברים שהם ממש common knowledge, כמו שהייתה מלחמת העולם השנייה, אוקיי? אבל יש דברים שהוא לא יכול להביא אותם, למשל, נניח שבמשפט משתתף איזשהו צד, והצד הזה אומר שביום כך וכך הוא עבר באזור גני התערוכה, והיה שם שלט גדול של קוקה קולה, ונניח שהשופט גר שם ליד, והוא כל יום עובר שם, והוא יודע, נגיד, שלא היה את השלט הזה, אוקיי? אבל הוא לא יכול להביא את הידיעה הזו, כי זה לא במסגרת הידיעה השיפוטית שלו. יש משהו שהשופטים, ואני רואה את זה גם בשנים האחרונות, קצת מבולבלים. יש דברים שאתה צריך כדי לקבוע בתיק נתונים, ואם לא הביאו את הנתונים לפניך, אתה לא יכול לקבוע ואתה לא יכול להביא ידיעות מהבית. לדעתי האישית, היא לא יכלה להביא ידיעה מהבית לגבי יעילות החיסון, או לגבי יעילות הבדיקות, או לגבי נחיצותן, או לגבי דחיפותן, או לגבי שום דבר מהדברים האלה. בסופו של דבר, היא כמובן לא קבעה שחובה להתחסן, שזה דרך אגב מה שהיה כתוב בעיתונות, שזה פשוט סילוף מוחלט, זה לא...
מה הייתה הכותרת בעיתונות שהיא לא הייתה אמת?
פסק דין, פסק דין תקדימי, אני ראיתי כותרת שאומרת ככה, פסק דין תקדימי. עובדים לא יורשו להיכנס לעבודה ללא חיסון. מה הקשר? א', זה לא פסק דין, ב', זה לא תקדים לכלום, בערכאה הזו היא לא אפילו תקדים לעצמה, שלא נדבר על תקדים למישהו אחר, וזה בכלל החלטה בצו, זה לא, אפילו לא פסק דין.
ועכשיו בעצם
שבוודאי זה לא תקדים, זה החלטה
ציבור
בצו.
הציבור המעסיקים עכשיו רואה את זה, ואומר, הנה, כתוב בעיתון.
יפה, ככה, ככה בוראים נורמה, ככה חוק, מחוקקים בטלוויזיה, וואו. ככה מחוקקים בעיתון.
כמו שהתקשורת... אומרים לך... בימה לנו מגפה, ועכשיו היא מביימת שאסור להיכנס, אסור לעבוד אם לא הזרקנו.
עכשיו הם עברו להפקת חוקים, הפקה וביום של חוקים.
וואו.
הם מספרים לנו מה החוק. תראי לי אזרח אחד שקורא את ספר החוקים או יודע איפה הוא נמצא בכלל.
תגידי רגע, יש גם, טוב, אני מניחה שאתם כל כך עמוסים בעבודה, אבל יש פה עילה לתביעה של הטעיית הציבור של העיתון, לא?
אנחנו תובעים בגשם של שקרים.
כן.
קשה, אי אפשר כמעט לטבוע על כל שקר. אנחנו, כן. התחלתי לספר לך, אז התחלנו עם הזה, ואז התחלנו עם המורים, ועכשיו אנחנו עם ההורים. המגן חינוך הזה, זה אסון האסונות. קודם כל, ברור שהכל מנותב לכיוון של בוא נחסן ילדים קטנים. אנחנו, איך נעשה את זה? אנחנו נביא אוהל כזה, אנחנו נתחיל למדוד, אנחנו נתחיל למטש ילדים, עכשיו המיתושים האלה, תוך צ'ק צ'ק מוצאים אותם, גם חלק גדול זה פולס פוזיטיב, מה הבעיה? מכניסים את כיתה א' 3 לבידוד, ב' 5 לבידוד, י' ב', מכניסים, מטריפים את האנשים עם הבידודים, ואז הם אומרים, די, חלס, כאילו, בוא נחסן אותם. אם מחסנים, לא בודקים, לא בודקים, לא מוצאים, לא מוצאים, לא בידודים, לא בידודים, יש לנו חיים.
אפשר לעבוד, אפשר, כן, יש
חופש. ברור, הנה לנו.
ממש כאילו, בואו נטריל את הילדים.
בואו נטריף אותם.
לגרום להורים לרצות, לגמור עם זה ולחסן אותם.
לגמרי, בואו נטריף אותם עד שהם יזריקו גם לחיות הבית.
וואו.
העיקר שנזריק. פשוט מאוד.
כן. את יודעת שאני הייתי בשבוע שעבר אצל הפרויקטור, נחמן אש.
ראיתי את זה, זה היה נורא.
אז הוא לא יודע...
תסבירי לי משהו, אני חייבת לשאול אותך.
כן.
תגידי לי, זה רציני, היה שם בדקה 40 ומשהו שהוא אמר לכם, מה ההבדל בין החיסון הזה לחיסונים רגילים? מה? מה? מה, אתה לא יודע? שים את התעודה באפסנאות.
לגמרי.
או שאתה שואל אותי, למה אתה צריך לשאול אותי אתה, פרופסור? בוא תלמד אותי אותה. מה זה השאלה הזו?
גם, תגידי לי, הדבר הזה שקופים פה חיסונים על ימין ועל שמאל על כולם, שזה לא משהו שהוא איזוטרי, איזה מעסיק שלוקח את החוק לידיים פה ושם, זה דבר שהוא כאילו פשט בכל הארץ, זה בכל מקום, זה בכל מקום. הוא אומר שהוא לא ידע על זה, הוא לא שומע על זה, הוא לא שמע על זה. איך את מסבירה את זה שהוא לא שומע את זה? את מאמינה לו?
אני בוודאי שלא מאמינה לו. עצם השאלה שאמרתי לך שהקפיצה אותי, היו עוד בלי דברים שהקפיצו אותי כשאני הקשבתי לשיחה שלכם, אבל השאלה הזו, אני חושבת שהוא שם פשוט התפשט. זה מראה לי שהבן אדם הוא... לא יודעת, אז עדיף, אני מעדיפה לא לדבר עליו, באמת.
כן, כן.
ממש, אני...
כן.
אין בזה שום טעם, אני... באמת, אנחנו עושים עבודה משפטית, אנחנו מתייחסים
כן חושבת...
לאנשים האלה, למשרד הבריאות, אנחנו שולחים את זה לשר הבריאות, אנחנו שולחים את זה ליועץ המשפטי לממשלה, אנחנו שולחים את זה כי זה הכלים שיש לנו, ואלה האנשים שנמצאים בעמדות המפתח, הם האחראים, יש להם גם אחריות שילוחית, גם אחריות, גם נאמנות, שהם חייבים בה, גם בסופו של דבר אחריות אישית, וכדי שאני אמצא הליכים, אני חייבת לפנות לאנשים האלה. להגיד לך שעם ההורים אני עדיין לא קיבלתי תשובה, שלחנו מכתב, משרד החינוך, התשובה שלהם זה היה ביזיון שאין דבר כזה. בבוקר כשהם קיבלו מכתב על הנושא הזה של מגן הורי, על הבעיה שזה ייצור אפליה בין ילדים, על זה שיהיו ילדים שכן ירשו להם להיבדק ולא ירשו להם להיבדק, על זה שמכניסים בכלל מרפאות לתוך בתי ספר, מה הקשר בין חינוך לרפואה, מי שרוצה שילך למרפאה, מה אתם מכניסים עכשיו את כל האוטינג הזה, לעשות לכל ילד אוטינג, איך הגישה אצלך בבית, אז אתם מתנגדי חיסונים, אז אתם מכחישי מדע.
כן.
אז זה הילד שהוא מכחיש מדע, בום, חרם, זה פשוט התעללות בילדים.
ממש.
וזה המכתב שכתבנו במשרד החינוך, וכתבנו להם מכתב מאוד ארוך ומפורט ועם הסברים, וקיבלנו בבוקר תשובה של אנחנו בודקים את זה במחלקה המשפטית, ובצהריים קיבלנו תשובה של שלוש שורות של אתם מדברים שטויות.
וואו.
משהו, ואפילו הבן אדם, העורך דין ששמו על המכתב, הוא אפילו לא טרח לחתום, זה המזכירתו, או מישהו כתב בית כזה בשם,
כן.
העורך דין?
אתם מדברים שטויות.
אפס, אפס התייחסות לגופו של עניין, אפס התייחסות לאפליה שתהיה, אפס התייחסות לזה שבית הספר לא ערוך לזה, אפס התייחסות לזה שהופך את כל השיח של בית ספר משיח חינוכי לשיח רפואי, אפס התייחסות לאפס, אפס התייחסות.
הביטול הזה שחוויתם, זה בדיוק מה שאנחנו חווינו בשיחה עם פרופסור אש, הוא פשוט ביטל את כל מה שהיה לנו לומר, אין כפייה, אין נפגעי זריקות, אין עורך דין שסותם את הפה לרופאים, יש אישור של ה-FDA, על הטענה אפילו שהקורונה לא פוגעת בילדים, אפילו את זה הוא הכחיש.
זה פשוט עדנות, זה היבריס, ואני אומרת לך, אני מקווה שאנחנו נפדה את הצ'ק הזה. זה פשוט חוסר הבנה של בעלי תפקידים, שהתפקיד שלהם הוא לשרת ולא לשלוט, שהריבון זה העם ולא הם, שהם צריכים לתת הסברים, שהם משרתים את הציבור, והציבור לא משרת אותם, ואם יש הורים ששולחים את הבית ספר של, את הילדים שלהם לבית ספר שיש בו חוק חינוך חובה, והם מודאגים שמה שקורה בבית הספר לא קשור לא לחינוך ולא ללימוד, ושזה בעצם הופך להיות מעין מתקן, משהו עם באווירה של מתקן קליעה, של בוא נעשה לך עוד שנייה, יעשו להם חיפוש בנקבים. מה זה? גועל נפש.
אז בואי שנייה, אני רוצה לחזור אולי קצת אופטימיות, אולי קצת בכל זאת להראות את האור. את אמרת, אז שבעניין הצופים, השיטת מצליח שלא הצליחה להם, שבעצם כן. הם שלחת מכתב, ובעצם...
לא, המכתב דווקא לא היה, אני חושבת שדרך עמותת מגן לזכות הפרט, מישהו עשה להם איזשהו מכתב קצר, או שהם עשו מכתב ומישהו חתם עליו.
הם קיבלו מכתב, הם ירדו מהעץ.
הם קיבלו מכתב, הם ירדו מהעץ.
אוקיי, תגידי לי לגבי מגן החינוך, תראי, אני מה שאני רואה, זה ברשתות החברתיות, שיש לפעמים פוסטים עם שרשור, לגבי מי בעד, מי נגד לאימהות.
הם נכון, הם עשו את זה, הם עשו את זה, כאילו שבית הספר זה בכלל מוסד דמוקרטי, שבעלי זכות ההצבעה שם זה ההורים.
לא בבית הספר, פייסבוק, בקבוצות של אימהות, לא לפי בית ספר, סתם. פתוחות, מי ששואלת, מה אתם אומרות על התוכנית המגן, ומלא המון המון תגובות, והיו הרבה מאוד תגובות של אימהות שכתבו שאצלנו זה לא עבר. מה, אנחנו פסיכיות? שכל מי שיש לחו את הילדים שלנו לבידודים?
מעולה.
זאת אומרת, המון סירבו.
זה חלק נכון, נכון, זה חלק מהמלחמה. זה חלק מהמלחמה.
אנחנו נלחמים. נגמר הסיפור.
הלוואי, אנחנו עובדים בתנועת מלקחיים, יש לנו מצד אחד את המכתב המשפטי, שהוא גם מעורר הרבה תעודה, ונותן לאנשים את הרוח הגבית, שאני תכף אסביר למה אני מתכוונת, ומצד שני, יש את האימהות בשטח, הקבוצה שזה, של שם כמה אימהות, פשוט, את לא מבינה איזה חומר אנושי מדהים,
וואו.
והם מפעילות קבוצות, והרעיון זה באמת שקודם כל גם מהשטח, כי התוכנית קובעת איזשהו תנאי סף שאומר שאם 75% מההורים יסכימו לתוכנית, הם יכניסו את האוהל הרפואי הזה, או אני לא יודעת בדיוק איך הם רוצים לעשות את זה, את המערך הרפואי הזה. הרי את יודעת, אלונה, שכבר איזה 30 או יותר שנה אין אחות בית ספר? זה לא שכמו שאנחנו היינו ילדים, היה אחות בית ספר. אין, הוציאו לגמרי את הרפואה מבית ספר.
כן.
עכשיו...
בלי על המאמצים שלהם, לחפש בכוח מגפה, שהרי הם יכלו היו, אם באמת אנחנו פוחדים נורא ממגפה, אז יכלו היו בהרבה פחות משאבים לעשות בדיקות סרולוגיות ולראות כבר כמה ילדים. הרי אם כל הזמן היו אלפי מאומתים, אז צריכים להיות פה מיליונים שכבר הם עם נוגדנים טובים, אבל הם לא מוכנים לעשות בדיקות סרולוגיות. רק על זה העיניים של האנשים היו צריכים להיפקח.
את אחד הדברים המחרידים שאני זוכרת החרידו אותי בתחילת התקופה של החיסונים, זה שאחד המתים הראשונים היה בחור בן 23, את זוכרת אותו? שהוא היה בצוות רפואי, והוא קיבל את החיסון. את יודעת מה, אולי, את התפסתי במילה, אבל בכל מקרה הוא הגיע למצב מאוד מאוד קשה. אני כאילו זכור לי שהוא נפטר, ואז אמרו, נכון, הוא חלה בקורונה, הוא לא כל כך שם לב, היו לו תסמינים מאוד קלים, ועכשיו שהוא קיבל את החיסון, זה מאוד מסוכן. עכשיו מה הם ממליצים גם לחסן, לחסן. לי יש בת חיילת, שהיא לא רק הייתה חולה בקורונה, גם הדביקה פה את כולנו, וגם אמרו לה בצבא, שאמרה שיש לה, לכל המשפחה של התסמינים, אז הם רצו שהיא תיכנס למשמרת, ואז הם אמרו לה, לא, תכתבי שאין תסמינים, כדי שהיא תוכל לחזור למשמרת. אחר כך הם כולם התחילו להתחסן, ואמרו לה, את, בגלל שהיא לא הסכימה להתחסן, התחילו להפלות אותה לרעה, אמרו לה שישללו לחופשים, אחר כך הם התחילו להפריד בינה לבין אחרים, עכשיו כבר נשארו רק היא ועוד אחד בבסיס. תביני שהיא בכלל באה הביתה, הדביקה את כולנו, ועכשיו היא עוברת את כל ההתעללות הזאת. זה כל מה שקורה פה, הוא לא הגיוני, הוא לא הגיוני. אנחנו המשפטנים מנסים לנסות להשיג, למצוא, לתפוס כאילו בלוקים, לתפוס נושא, לתפוס הורים מגן חינוך, מורים ותעסוקה, עכשיו עשינו גם סטודנטים, כי גם הסטודנטים סובלים עכשיו מאיזשהו תו ירוק, שכל מיני אנשים וסטאג'רים ורופאים, עובדים סוציאליים, לא נותנים לבוא לקליניקה, בלי היגיון, בלי בדיקה של הנתונים, בלי, והמכתב האחרון שהוצאנו היום, זה היה על התופעות לוואי. אנחנו מנסים לתפוס כל פעם איזשהו נושא,
ומה קורה עם זה? כאילו
לתפוס משהו יריעה רחבה.
אז יש איזשהו אור בקצה המנהרה, כי האמת שהפסיקה של אתמול די דיכאה המון אנשים.
לא, אבל זה אין שום פסיקה, אין שום פסיקה. מה שדיכא את האנשים זה לא הפסיקה, הם היו קוראים את הפסיקה, הם היו, והיו מבינים את המשמעות שלה, היו מבינים שזו פינה קטנה בשום מקום שלא משפיע על שום דבר משפטי.
אוקיי, מה שדיכא את האנשים זה מה שפרסמו בעיתון.
זה בדיוק איך שזה השתקף בתקשורת.
וואו.
התקשורת היא פה הדבר המרכזי. הדבר המרכזי, בלי, תגידי לי, מה זה שחקן בלי במה?
אז מה זה מגפה בלי תקשורת, את אומרת?
ברור, אין מגפה בלי תקשורת. אין, לא קיימת.
אז רגע, אז קודם כל מאוד נכון וחכם לפעול בלוקים, זאת אומרת, נושא שהוא רוחבי לכל הארץ, אז מגן חינוך זה חתיכת דבר, כי הם רוצים להזריק לילדים, תקשיבי זה.
זה המלחמה עכשיו, הילדים.
זה שהם רוצים להזריק לילדים, זה מזעזע אותי ברמות. אני לא מצליחה להבין מי מוכן לקחת על עצמו אחריות כזאת, להזריק חומר ולומר להורים שזה בטוח, כאילו, וגם בכלל...
למה זה משנה אם זה הילד שלך או אתה? אני לא יודעת, תשמעי, יש הורים אצלנו בקבוצה שאומרים, לא, אנחנו רוצים לדבר עם כל ההורים האחרים שהם כן התחסנו, אבל הם לא רוצים שהילדים שלהם התחסנו, אבל אני לא יודעת. אני חושבת שהמהלך הוא, זאת אומרת, המדרון הוא חלקלק.
למה הילד ולא אתה? אני חושבת שכאילו המבוגרים עוד איכשהו, בואי, שתפו להם את המוח שהקורונה מסוכנת למבוגרים. אז בואי נעזוב אותם רגע, כי הם כבר הזריקו. אבל הילדים לאורך כל הדרך, בסטטיסטיקות ונתונים הראו, שהדבר הזה לא, הילדים בכלל לא מרגישים את זה. אז למה להזריק להם? אני לא מצליחה להבין את זה. הוא אמר לי, פרופסור אש, את שמעת, הוא אמר להזריק לילדים בגלל שאנחנו לא יודעים את תופעות הלוואי ארוכות הטווח של הקורונה. אבל מה עם תופעות הלוואי ארוכות הטווח של ה-mRNA?
אין לי מה להגיד לך, אלונה. אני פשוט, איך שמתי כזה בפייסבוק שלי, משהו שאמר וולטר, common sense is not so common. אני לא יודעת, את דברת עם אנשים ואת לא מבינה איפה ההיגיון. אני חושבת, והרבה אנשים בטח שהם רואים את השידורים שלך, זה הרבה אנשים שהם בעצם כמונו עומדים ומשתאים ולא מצליחים לפענח את התופעה שקורית פה לנגד עינינו. ואני חושבת שזה מאוד חשוב שקודם כל להתאגד בכמה שיותר קבוצות נושא. קודם כל כדי לא להרגיש לבד, וגם כדי לא להרגיש כל הזמן שאתה, כאילו, כולם אומרים את אותו שרים שיר אחר, וכאילו השיר שלי הוא לא השיר ההגיוני, אבל זה השיר ההגיוני. זה הדבר, אנחנו מנסים לפשט, והעובדה היא, וזה מאוד מתגלה מהר בדיון, אני מוצאת עצמי מדברת עם אנשים, מנסה לדבר לגופו של עניין, בשנייה שאין להם תשובה לשאלה, זה מיד הופך לגופו של אדם.
כן.
זאת כמה אנשים שמכירים אותי, שיודעים מי אני, אני בן אדם, שאני הכי רציונלי שיש, בין הרציונליים, נכון שאני מאמינה מאוד בעולם הרוח וחשוב לי התפתחות אישית והכל, אבל יש לי תואר בכלכלה, יש לי תואר במנהל עסקים, אני עורכת דין, אני בן אדם של מספרים, כל מי שמכיר אותי יודע שאני חוקרת, כל דבר שאני נתקלת בו, שאני אדם סקרן, רק כמה חברים שאלו אותי אם אני מאמינה בעולם שטוח? אז אני לא יודעת לענות לך כשאת אומרת לי על פרופסור אש, אנשים שמכירים אותי, שאלו אותי את השאלה הזו.
וואו. יש להם כאילו אוסף סיסמאות כזה בכיס, לענות כשאין להם מה להגיד.
כן, בנק סיסמאות, צמח לי, לא צמח לי זנב.
כן, כן.
לא צמח לי זנב.
כן.
זה מצחיק.
יו, איך כולנו חווים את אותם את אותם הזיות, כאילו, זה...
כן.
זה מדהים. אבל את יודעת, זה ברור, יש כאן הנדסת התודעה של רוב הציבור, והפחד שלי, ואני דיברתי על זה, זה שלקחו את המהנדס התודעה, פרופסור דן אריאלי, לייעץ למשרד החינוך. וכשזה קרה, ביולי, אני הייתי מבועטת מזה, אפילו לא הבנתי למה. אמרתי, מה יש לו לחפש באמצע פנדמיה במשרד החינוך? והנה, תראי, הם רוצים להזריק לילדים. וצריך בשביל לשכנע מורים ומנהלים וילדים לעשות מהלך כל כך לא הגיוני.
דן אריאלי הוא לא פחות ממנטליסט. במיוחד, את יודעת, אז אמרתי לך, כבר גיליתי לך שאני באה במקור מעולם הכלכלה, אני את העבודה של התואר שלי, דרך אגב, עשיתי על עבודה שאחר כך זכתה בפרס נובל של קנמן וטברסקי, על החלטות בתנאי אי-וודאות, והם פתחו איזשהו טרנד, דעת, אני זוכר לא אשכח את זה, שהפרופסור אמר לי, מה זה מעניין העבודה הזאת? אמרתי לו, מה, זה עבודה מדהימה, וואו, זה עבודה, וואו. אחר כך הם זכו בפרס נובל, הם פתחו איזשהו טרנד לכאורה מנטליסטי בעולם הכלכלי, של בוא נחקור יותר, בוא נשתף יותר פעולה עם פסיכולוגים, ונחקור יותר את ההתנהגות של הצרכן, התנהגות רציונלית והתנהגות לא רציונלית. וזה מה שדן אריאלי עשה. ודן, לא תמיד בן אדם שהוא חריף, גם יש לו את תואר הכוונה ואת תואר המחשבה.
טוב, הוא לפחות טען בפניי שכוונותיו זה רק לעשות כאן טוב.
נו, ומה הוא איתן? שכוונותיו לעשות רע? כוונותיו לקבל כסף מכל המרבה במחיר ולהתפרסם כמה שיותר, ואם הוא היה חושב לרגע או מבין את ההשלכות של ההתנהגות שלו, אז כמו שאת ואני אולי היינו חושבות לעשות, הוא היה מה שנקרא מפדל לאחור, ואומר, אני לא מסכים שישתמשו בכלים שלי בצורה כזו, אבל זה לא נכון. הוא הפך את הכלים האלה לשימושים, הוא הפך מזה ממשהו הבחנתי למשהו שימושי, לבוא נשפיע.
בואו נציף ונשקף לציבור איך הוא מתנהג בצורה לא הגיונית. איך זה לא הגיוני, לדוגמה, בצבא, גם לנו יש חיילת בצבא, הבת של הבן זוג שלי, כולם שם מוזרקים, אוקיי? כולם שם מוזרקים פעמיים, וכולם שם עם סמרטוטי חיידקים על הפנים. זה הגיוני? הרי אם הם אומרים, אם אני מוזרקת זה לא מספיק, גם השני צריך להיות מוזרק, כדי להיות 100% לא, מוזרק. אז הנה, כולם מוזרקים.
יש, הם חיים, המוח, יש להם, את יודעת, יש להם כמו שני צדדים במוח. בצד אחד של המוח שלהם אומר להם, הנה אני מוגן, מה, קסנת, אני מחוסן, אני לא יכול לתפוס מחלה. והצד השני אומר להם, אני יכול לתפוס מחלה, אז אני צריך להגן על עצמי. אף צד אחד של המוח לא שאל האם החיסון מחסן אותי, לא הצד הזה לא שאל, והצד השני לא שאל האם המסיכה מגינה עליי, ואף אחד של הצדדים לא שאל שום שאלה. פשוט קיבלו כל מה שאמרו, כל מה שאמרו להם בתקשורת, כל מה שאמרו להם בתקשורת, ראה וקדש. וכשאני אומרת לאנשים, אתה חייב חבות טלוויזיה, אומר לי, מה פתאום, אני לא רואה טלוויזיה. ויינט זה טלוויזיה, N12 זה טלוויזיה. זה הכל טלוויזיה. אין שום הבדל בין הגופים, זה שייכים לאותם אנשים, הם נתנהלים על ידי אותם אנשים, זה פשוט פלטפורמה, עוד פלטפורמה של אותו דבר.
כן, כן.
אתה לא הלכת והסתכלת וקראת מאמרים בלנסט. אתה את זה קיבלת או מהרדיו, או מהטלוויזיה, או מהעיתון, או ממישהו שראה את כל אלה והוא אמר לך. או מרופא אפילו שאמר את זה.
נכון.
אבל הוא ניזון מאותו מקום.
לא, במקרה שהחיילים הם גם פשוט מקבלי פקודות, שזה שם המקום הכי, את יודעת, קונפורמיסטי, כי יורדות פקודות, וגמרנו, ואמרו לי להזריק לגוף שלי, אני מזריקה. את יודעת, גם יש את המקום הזה הטבעי, אולי ההגיוני, שאני אמורה, באמת, בעולם מתוקן, אני אמורה להאמין למשרד הבריאות, אני אמורה להאמין למפקדים, אני אמורה להאמין שמי שקיבל החלטה והוריד פקודה או הוריד הנחיה ואמר זה בטוח, הוא יודע מה שהוא אומר.
נכון, צריך להאמין, ובעולם מתוקן שיש מערכות בקרה וניטור של, של מוסדות השלטון, למשל מבקר המדינה, דבר שנלפס מהעולם, יחד עם עוד כל מיני דברים כמו את יודעת, כל מיני בקרה כלכלית. אני חושבת שמאז דרור שטרום לא היה ממונה על גבלים עסקיים, שאשכרה בדק מה קורה פה.
כן. אז בואי רגע נחזור לנושא של הפעילות של הקורונה והפרות זכויות אדם וגם מעבר על החוק. המגן לחינוך הזה, בעצם עכשיו אתם פועלות בנושא הזה, לעצור את זה, מה, לבטל את זה?
לא קיבלנו תשובה מהיועמ"ש, למרות שהם שלחו לי מכתב שזה בטיפול, ואני ורן נזרי עומד.
ונניח והתשובה של היועמ"ש תהיה תשובה מבטלת, כמו של...
אז הדרך לבג"ץ סלולה, כי כאן גם כבר יש חקיקה, ויש את התקנות שקטרו מוסדות חינוך, וששם המילה מגן חינוך כבר נזכרת, ויש שם סעיפים מסוימים, נדמה לי בתיקון 26 ו-27, שאומר שבתי ספר שהתוכנית מגן חינוך מופעלת בהם, יש הקלות מסוימות, ועצם מתן ההקלות זה בעצם לחץ, זה המכבש, עוד מכבש ואז קודם כל צריך לבטל בכלל את המילה מגן חינוך מכל החקיקה, החקיקות עצמן. האמת שהמאבק שלהם והמאבק של הסטודנטים הוא בעצם על אותם התקנות. אותן תקנות של המוסדות חינוך, תיקון 26, תיקון 27, זה דברים שהכנסו די בתחילת החודש, בשישי למרץ. דברים שאני חושבת שצריך לטפל בהם. כל המצב חירום הזה, האמת, אלונה, שאני קצת מתלבטת, כי אני, מצד אחד, אני לא רואה סיבה להמשיך את מצב החירום, את רואה בארצות הברית, כמו פופקורן, התחיל בהתחלה דווקא באמת במדינות רפובליקניות, שפשוט ביטלו את המצב החירום, ביטלו את כל התקנות, ואז אמרו, רפובליקנים, אבל הם פשוט הוכיחו את עצמם, מה שקרה בפלורידה למשל, ששום דבר לא היה סגור ולא היה חובת מסכות ולא כלום, זה המדינה שסגסגה, לעומת מדינות אחרות כמו ניו יורק וקליפורניה, שהן מאוד הקפידו, ושם די אכלו אותה.
גם צ'כיה, אני זוכרת, הייתה המדינה הראשונה שביטלה את כל הזיות הקורונה, והראו תמונות שאנשים אוכלים ביחד, בחוץ חוגגים את ביטול התקנות, ואני לא יודעת כאילו ממישהו...
כן, במדינות הבלטיות יש גם בבולגריה, משום מה יש שם משהו שהוא שונה, חשבתי על זה במיוחד על בולגריה, שהם גם המדינה היחידה, את יודעת, במלחמת העולם השנייה, שהמלך שלהם לא הסכים לתת את היהודים, יש בהם משהו שונה, אני חושבת שמשהו בתרבות שלהם הוא אחר.
אז יש מדינות שלא משתפות פעולה עם ה...
מלא, את רוצה לשמוע קצת משפט משווה, לשמוע דברים שקורים בחול?
כן.
כבר לפני הרבה חודשים בפורטוגל, בית המשפט העליון ביטל את הלגיטימציה של הבדיקות PCR, הוא אמר שזה בדיקות לא אמינות, והוא לא הרשה להשתמש בהן.
אז לא בודקים יותר PCR, דוגמה. אז אם כך, אז אם לא בודקים
PCR... בפורטוגל לא, בפורטוגל זה לא בדיקה לגיטימית.
אז אין בידודים ואין את כל מה שנגזר מזה בעצם.
אני לא יודעת, אני לא מחוברת לאנשים שם.
אוקיי, אז פורטוגל ביטלו את הבדיקות PCR, באיזה...
למשל, מדינות? איזה עוד מדינות? לפני, ממש בתחילת מרץ, בית משפט עליון באיטליה, באיטליה היו עוד איזה, יש 12 מחוזות, שרה מתוכה אמרו, בואו ניכנס לבידוד. סתם ניסיון כזה של הפוליטיקאים, פנו לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון ביטל לחלוטין את כל תקנות הקורונה,
וואו.
וביטל את כל הדוחות קורונה שניתנו מתחילת הקורונה, בתנאי שלא שילמת אותם.
וואו, זה...
כן, נו מה.
זה, איך אומרים, זה רמז פה למי שקיבל דוח?
לא, זה לא רמז, את נתקלת פה בחדשות חוץ במאה השנה האחרונות, פה אין חדשות חוץ. פה מדברים על מה גברת שרה נתניהו עשתה או לא עשתה, ואת העוגת גבינה שלה, זה יותר חשוב מאשר לדעת שיש שריפות מטורפות באוסטרליה, אסון טבע שלא היה כדוגמתו.
לא, עזבי את זה לענייננו, שיש... הפגנות של מיליונים באירופה, הם לא מראים
כן,
את זה.
כן, יש...
על הקורונה, על ההגבלות ועל הכפיית זריקות. כן.
אז זה דוגמה, ארצות הברית יש לך, אני יכולה לשלוח לך אתר, שאת תראי כל המדינות, כל מדינה, איזה תקנות יש בה, ואין, נגמר.
זה מאוד חשוב, רגע, כי יש לאנשים איזשהו... פחד שבעצם זה התסריט שהרבה אנשים מסבירים לעצמם מה שקורה פה, זה שבעצם ישראל הרי מעבדה של הזריקה הזאת, וכבר משווקים לאירופה איזה יופי איך בישראל טיפלו נהדר במגפה, בזכות הזריקות, ועכשיו המגפה נרגעה בזכות הזריקות, ועוד מעט יעשו את אותם מהלכים גם באירופה,
אני לא יודעת מי משלה את עצמו את השטות.
זה לא משהו שיוצרים פה איזשהו מודל, ואחר כך ישכפלו אותו בעולם, את לא רואה את זה ככה עומד להיות?
אפילו לא בצחוק. מה פתאום?
העולם לא שם, אירופה לא שם, כי בהולנד אני יודעת...
אירופה מסתכלים עלינו, הם בהלם. הם לא מאמינים שיהודים שעברו שואה עושים דבר כזה פה. ועוד כל העולם פותח, מבטל תקנות, חוזר לנורמל. בעוד שבאיחוד האירופי מחוקקים חוקים שאסור בשום פנים ואופן לפעמים, לכפות וגם לא להפעיל לחץ על להתחתן.
איפה את יודעת את זה? אם אין
חדשי חוץ. מה, יש חקיקה של האיחוד האירופי, זה באתר שלהם.
זאת אומרת, פה השתגענו באופן מיוחד.
לגמרי. לגמרי. מה זאת אומרת?
כי אנשים אומרים שאין מלאן לברוח, מכיוון שהטרלול יגיע לכל מקום בעולם. את לא רואה את זה ככה.
המגמה היא בדיוק הפוכה. בדיוק
זה
הפוכה.
זה בשורות נהדרות מה שאת אומרת.
נכון,
זה...
כי הישועה כנראה תבוא מבחוץ. יש גם פנייה לבתי משפט, תראה, יש כל הרופאים של אמנת ברינגטון, וקבוצה גדולה של רופאים ומדענים פנו לבית המשפט הבינלאומי, על בעצם בתביעה, על פשעים נגד האנושות.
כן.
גם נגד חברת פייזר. יש מדינות כמו...
גם בריטה, נגד ארגון הבריאות העולמי?
נכון, בטח. דרך אגב, גם ה-CDC ייכנסו לשם. כי הם כל האנשים שעובדים בכל המקומות האלה, הם עוברים ממקום למקום. מכירה כמו אצלנו במדינה שזה הכל שייך לאיזה... מספר קטן של משפחות. בדיוק. עברת, אתה עובר משטראוס דלית, אתה עובר למלונות זה, משם אתה עובר לחברת בנייה גדולה, אני רוצה להגיד שמות, וכדומה, כל המנכלים בסיבוב, ועל כל חברה הם עושים סיבוב.
את יודעת, זה שאת מדברת על זה, במקרה, יצא לך לראות אתמול את הרעיון של עורך דין תמיר תורגל עם פרופסור זליחה?
לא.
אז תראי, אז הרי פרופסור זליחה, את יודעת שהוא יצר את מגש הכסף.
מאוד, אני חייבת להגיד שהוא יחזב אותי בצורה מאוד קשה.
בדיוק, אז פרופסור זליחה, הוא יצר את מגש הכסף, והוא, הרי על זה הוא דיבר, הוא מיפה את ישראל, את כל בעלי ההון ואת כל הפוליטיקאים, ואיך הם עוברים בכיסאות מסתובבים מתפקיד לתפקיד, מלהיות חברי כנסת שמקדמים חקיקה שמשרתת את התאגידים, אחר כך הם הופכים להיות דירקטוריונים ובתפקידים בכירים בתאגידים האלה ובבנקים, אותו דבר. אז הוא חשף את כל השחיתות הזאת ואת כל ההון שלטון, אבל בכל הנוגע למגפה הוא משתף פעולה עם הנרטיב.
אני יודעת שאשתו היא אפידמיולוגית.
הוא תומך בדרכון הירוק. כאילו, תמיר, פשוט, את יודעת, זאת הייתה... היה
בשוק.
זו הייתה שיחה עם שטוף מוח, שכאילו, אתה מודע לכל השחיתות, אבל מה שנוגע לפרמה, עיוורון.
כן. שם יש לו באמת שטח מת.
ואשתו אפידמיולוגית.
בגלל זה, בגלל שאשתו אפידמיולוגית, יכול להיות שאת יודעת, אני מאמינה שהאנשים האלה שהם פועלים בתוך המערכות, הם באמת מאמינים שהמידע שהם קיבלו מלמעלה הוא מידע אמין, והם רואים את עצמם כמדענים, ואת מי שלימד אותם כמדען, זה בעצם כמו תלמיד שלו, מטיל ספק במורה שלו. בעצם כמו תלמיד שלא מתבגר באיזשהו מקום. הוא לא מתחיל, הוא מקבל איתותים שמשהו קורה כאן, והוא לא חוקר. עכשיו, יכול להיות, בוא נגיד ככה, יכול להיות שחלק שהאמת היא גם נמצאת לא פה ולא פה. אבל בוא נחקור, בוא ננהל דיון, בוא נראה מה כן ומה לא. לא, הדיון הזה לא יתקיים.
את יודעת, היה לי אתמול דיבייט עם בפני מורים בירוחם, כדי להדגים להם, הנה, חופש הביטוי, מחשבה פתוחה, מקשיבים גם לאחר, והביאו מישהי שתומכת בכפיית הזריקה, ומולה אותי. עכשיו, לא ידעתי מי תבוא מולי, בסוף זאת הייתה רופאת נשים. זאת אומרת, תראי כבר כמה שמביאים מול רופאה, אזרחים מן השורה כבר, זה לא שוויוני. אבל ניחה. אבל פה מה שאני אמרתי לגבי המגפה, אמרתי, אין תמותת יתר. קודם כל, לפני הזרקות והסכנה, אין תמותת יתר על איזה מגפה מדובר. אז מה היא עונה? באמת, כאחד האדם שטוף מוח, היא ענתה, אין תמותת יתר בזכות הסגרים, המסכות והריחוק. אז את יודעת, אז כאילו, אז אנחנו, זה מגפה
אז למה יש אמונה, קורונה, אם כל כך זה מדהים?
כן, לא, אבל זאת מגפה עובד. שהיא אמונה, זאת אומרת, היא מאמינה שהייתה כאן מגפה, אילולא היו פה סגרים. זאת אומרת, זה לא מגפה שהיא רואה, היא מאמינה שהייתה כאן מגפה אם. אנחנו פה במגפת אמונה. זה כאילו,
אי אפשר לדעת, נכון, אבל הרי ברגע שאתה התעסקת עם זה, אז אתה כבר לא יכול לדעת מה היה עם.
את יכולה, את יכולה, את מספיק שתראי. הרי בואי, אם היינו לוקחים את ההפגנות בבלפור, בסדר? דוגמה מצוינת, או אם תקחי את ההלוויות בבני ברק, שהיו שם עשרות אלפי אנשים מצופפים ללא מסכות, ללא
רגע. נכון, נכון.
אז מה זה אי אפשר לדעת? ראינו התקהלות ללא סמרטוטי חיידקים, ללא ריחוק חברתי, ואין שם גופות ברחובות.
כן.
אז יש פה מחקר השוואה.
לא, אבל ברגע שהם התעסקו עם המרחב, אז עכשיו הם אומרים, הנה, מה שאנחנו עשינו זה דווקא עובד. זה עובד. הנה, אנחנו סגרנו. עכשיו, האסון האמיתי לדעתי של מה שקרה, זה שהם בעצם מסתכלים ממש דרך צינור דקיק, והם רואים רק בעיה, את הבעיה האחת הקטנה הזאת ככה, דרך שקוראים לה קורונה. הם לא ראו, לא מדדו ולא בדקו את כל הנזק הרוחבי, את כל האנשים הבודדים, את כל מי שהרעיב את עצמו, את כל מי שפשט את הרגל, כל האנשים שהמיקו, כל הילדים שסבלו בהתעללות, כל ה-170 מיליארד שקל גירעון. את יודעת כמה בדרך אגב מיטות קיבלו בבתי חולים במשבר המטורף הזה, במגפה המטורפת הזאת?
כמה?
30. 30, לי היה לי העונג לפני חודש וקצת, אני שברתי רגל בדרום, והייתי מאושפזת בבית חולים סורוקה, שהצוות שם דרך אגב הם אנשים פשוט מדהימים. חלק מהצוות הגיעו, הם בכלל אנשים מהצפון, מצפת, ממקומות כאלה, שם אין תקנים. אז אני כל הזמן חשבתי, יודעת, בסין ישר הם הקימו בתי חולים, ובום, וזה, ורופאים, ואמרתי, טוב, אולי פה הם לא מקימים, כי אין להם כוח אדם, מה הם סתם יבנו קירות אם אי אפשר לאייש את זה? את לא מבינה כמה אנשים שלמדו סיעוד 4 שנים תואר מלא, עובדים בסתם באיזה בתי אבות כסיעודיים. אנשים שיכולים לעבוד בחדרי ניתוח, במחלקות, ואני לא אגזים אם לא חצי מהחיות, שהם היו רובן מתחת לגיל 40, היה להם פריצת דיסק.
וואי. וואו.
וזה אנשים קדושים שהעבודה שלהם היא שליחות. איפה כל ה-170 מיליארד האלה, לאן שקל לא קיבלו בבתי חולים?
לא, זה פשוט לא...
אבל 128 מיליון היה להם להוציא על המשרד לפייק ניוז. זה כן.
לאיך הם קראו לזה? תודעה המונית ל...
אינדוס התודעה, אני לא יודעת איך הם קוראים לזה.
128 מיליון שקל לאינדוס התודעה.
לגמרי.
וואו. תגידי לי, מתי זה ייגמר, ומתי נכניס אותם לכלא?
אני באמת, אני בסופו של דבר, זה לא העניין של אפילו להכניס לכלא או לא להכניס לכלא, וזה לא קשור לבן אדם כזה או אחר. משהו פה, צריך לקרות, זה שינוי תודעה, זה החזרה של הריבונות פנימה, הביתה. זה להפסיק לחשוב, שאנשים יפסיקו לחשוב שהם נתינים, שהם הבינו שהם אזרחים. ומגיע להם הכבוד הראוי, והחופש הראוי, ושדמוקרטיה מנהלים עם בקרה. אתה לא יכול לתת כל הזמן לחתול לשמור על השמנת. אתה יכול לתת לו תפקידים, אבל מישהו צריך לשמור. אי אפשר לנהל ככה מדינה. המדינה הזאת, אני לא רוצה להגיד, מתנהלת כמו את יודעת איזה בית. ככה לא מנהלים מדינה. אין פה סדרי מנהל תקינים. בכלל, כלום.
כן.
ברגע שאנחנו נתחיל... קודם כל להגיד, אנחנו ראויים, אי אפשר לחוקק לנו חוקים שהם לא חוקיים, אי אפשר ביום אחד להפוך את כולנו לעבריינים. המסכה הפכה את כולם לעבריינים, כיוון שזה חוק לא הגיוני גם, הוא כל כך מטופש, ואזוי וכל כולו כרוך בהצגה של, או הנה אני לבד בשדה, הולך עם השיחה, ואם אני מוריד אותה אני עבריין, מכניסים את האנשים למצב של עבריין, הוא כבר בעבריין נמלט.
כן, אנחנו צריכים לשקר כל הזמן,
רק את הנזק הזה, הפסיכולוגי צריך לשקם.
נכון.
זה שיקום פסיכולוגי. להבין שאתה לא עבריין, אתה אזרח. אתה לא צריך לעשות שום דבר שהוא לא הגיוני לחלוטין. אתה לא צריך לשבת במסעדה, להוריד את זה, לאכול. אתה הולך לשירותים, לשים. מה זה? די. עשו מאיתנו חוכה והתלולה.
ממש. ממש.
מסתלבטים עלינו.
מה זה מסתלבטים עלינו? ביג טיים. ממש מסתלבטים עלינו.
אז כשאתה הופך מדינה שלמה לשחקני תיאטרון ועבריינים, ועכשיו עוד שנייה כל שני המטוש, אתה כל הזמן חשוד במשהו, אתה עוד הולך עם הדיק.
את כל הזמן צריכה להוכיח שאת לא חולה.
צריכה להוכיח שאת בכלל בסדר, שאת כאילו לא, שאת לא מחבלת.
כן.
אך עולה, את מחבלת בכלל, את עצם תקתקת, את מסוכנת. ברגע שהתחילו חקיקות כאלה, זה לא היה יכול להגיע, לעשות שום דבר טוב. וזה שלא קמים שופטים ורופאים ואנשי רוח, ואני רואה הרצאה של דוקטורים לפילוסופיה, שבי, פילוסופיה, אהבת החוכמה, מקיימים דיון בזום על איזה עונש צריך לתת למי שלא התחשן, להתחסן, איזה סנקציות, לא האם, לא למה,
כן.
לא מושכלות כן. יסוד, לא בוא נבחן את הדברים. כן. זה ליקוי מאורות טוטלי.
וואו.
כרגע כל מה שצריך לעשות זה להישאר שפוי, להעיר, להבין שאנחנו רק בדף אחד בספר, להמשיך להעיר, להמשיך לעשות, להמשיך להפיץ אמת, להפיץ אור, להפיץ אהבה, ולקוות לטוב. אני לא מכירה שום דרך אחרת, אני מקווה שהאמת פשוט תשטוף את המרחב פה, ותהיה פה איזה אלכימיה.
ואתם תמשיכו לעשות את עבודת הקודש שלכם, ואנחנו נעשה את העבודה שלנו, גם בהינדוס התודעה לצד השני לפקיחת עיניים, וגם אתם לחשיפת האמת, ולפעול בזירה הציבורית והמשפטית, ובכלים שיש לכם, ואני נורא, אני ממש רוצה לקוות שבתוך מערכת המשפט, יש עדיין שופטים שיש להם עוד נוירונים שהם תקינים במוח, שהם יסתכלו על נתונים, על עובדות,
כן.
על חשיבה ביקורתית, ולא יהיו חותמת גומי של מה, מה שקורה פה, כי זה פשוט, אתה יודע, הלך רוח כאילו מכתיב את המציאות, ואז השופטים נותנים לזה אישור, ככה זה מרגיש. והלך רוח מוכתב על ידי הממשלה, ויוצא ממש. לפה על ידי התקשורת שנמכרה לפרמה, וכולם כמו תזמורת אחת מנגנים באותה מנגינה. אז באמת כאילו יש פה מלחמה לא פשוטה בכלל, אבל בואי, אתת כאילו אני אומרת לעצמי, האמת היא אצלנו, הרי אין פה, האמת היא אצלנו, אין דרך אחרת לראות את זה.
יש הרבה פנים לאמת, יש הרבה פנים לאמת, אבל אפשר לנהל דיון, ואנחנו רוצים לחיות במקום שהוא פלורליסטי. אנחנו רוצים לחיות במקום שיש בו יותר מדעה אחת. במקום, מקומות שיש בהם דעה אחת, הם מקומות שאף אחד לא רוצה לגור בהם. זה מקומות לא טובים.
לא. נכון מאוד. ובאמת מקומות שבהם מאיימים וסותמים את הפה לרופאים ומדענים, זה מקומות ש...
הדיון לא התפתח. אני מוצא את עצמי עם חברים, הם רוצים, הם רואים, הם יודעים מה דעתי, הם יודעים... שאני מתנדבת במאבק הזה, הם רוצים, אז אומרים לי, נו, מה את אומרת, מנסים למשוך אותי בלשוני, ואני היום כבר הגעתי למצב שאני אומרת, אני מצטערת, אני ראיתי יותר מדי מחקרים, שמעתי יותר מדי, יש לי יותר מדי מידע, כי אני כבר שנה לומדת בין 5-7 שעות ביום, רק על הנושא הזה. אז אני לא יכולה לנהל איתך דיון, בשביל שאני אנהל איתך דיון, אתה צריך להיות חשוף לכמויות אדירות של חומר שאני הייתי חשופה אליהן.
כן, הם חשופים לחמש עד שבע שעות טלוויזיה ביום אולי.
אבל שם זה משודר בלופ.
כן, נכון.
ומאוד רדוד. אין מחקר אחד. פעם אחת שמו לנו מסיכה על הפנים, מישהו אמר, המסיכה הזאת זה מבוסס על מחקר שהתפרסם בלנצט, שבו שלושה חוקרים לקחו בעולם אמיתי שתי קבוצות, מה פתאום? שום דבר לא אמפירי, אנשים קוראים כתבה בעיתון והם אומרים לך שהם קראו מחקר. את יודעת כמה פעמים, הוא לא ניקו, ועוד איך אני ראיתי מחקר, אני אומרת לו, שלח לי את המחקר, ואז אני רואה שזה כתבה בעיתון. אנשים לא מבינים את ההבדל.
לא, עצם זה שיש צייתנות למסכות, אני חושבת שזה התחיל בציות למסכות. אם הציבור לא היה מסכים לציית להנחיה כזאת, הכל היה נגמר שם. הרי פרופסור סדצקי...
עשו אותם עם המכנסיים למטה בשיא ההפחדה, כשאמרו להם שעוד 2 מיליונים של גופות מתגלגלות בזה, ונתנו להם סרטונים של אנשים שקורסים, לא משנה שזה הכל היה פייק, היה כתוב בעיתון, בוויינט, שבניו יורק, באים מחוץ לניו יורק סיטי, קוראים קברי אחים למתי הקורונה. יודעת שעד היום הדבר הזה מקשט את הרשת? זה פייק מוחלט. מחוץ לניו יורק קוברים בקברי אחים הומלסים, שאין איפה לקבור אותם. זה תמיד היה וזה תמיד יהיה.
יאללה.
הידיעה הזאת, תבדקי אותי, תעשי קברי אחים ניו יורק, ואת תראי.
וואו.
יש אנשים שעד עכשיו צרוב להם במוח הידיעה הזאת, אז הם ישבו מול אמריקה, ואמריקה הקיעה להם, הקיעה להם דיסאינפורמציה.
כן.
כמו זה, אמרו, יודעת שמישהי אמרה לי, ומה עם כל המתים באצטדיונים שבאנגליה? אמרתי לה, מה? אלונה, המשפחה שלי גרה באנגליה. אמרתי לה, איזה, על מה את מדברת? מטורף. ואחר כך הם באים ואומרים לך, פייק, את פייק.
כן. ויוטיוב חוסם, ופייסבוק חוסמים.
איך החזירו את האיברמקטין? ה-CDC הוציא אותו מהחוק. את יודעת? עד שבנובמבר או בדצמבר בא דוקטור פייר קורי ודיבר בסנאט, ופתאום עכשיו כולם מעללים, אומרים, האיברמקטין זה לא רק תרופת פלא, זה גם חיסון. בינתיים, בזמן הזה, כמה אנשים מתו בארצות הברית שאסרו על השימוש בתרופה? את יודעת כמה? 500,000.
מזעזע.
זה המזעזע.
מזעזע.
ומתו בייסורים.
וואו.
בייסורים, בחנק.
מנעו מהם את הטיפול.
בחנק, בלי קרובים, בייסורים.
את יודעת שיש איזו רופאה אחת ש... הרי משרד הבריאות פרסם בתחילת הקורונה שהוא ממליץ לתסף את כלל האוכלוסייה בויטמין D כדי לחזק את המערכת החיסונית שלנו.
כן, מה סולם?
לא, זה יפה מאוד, זה יפה מאוד. אבל מה? איפה את ראית את זה בכל הפרסומות? את ראית את זה בכל הקמפיין של המגפה? לתסף בויטמין D? אני ראיתי רק סמרטוטי חיידקים, לשמור על מרחק
ולעשות... פתאום מ-day one אמרו לך שיש רק פתרון אחד וקוראים לו חיסון. אני אז חשבתי שזה מוזר, למה יש רק פתרון אחד שקוראים לו חיסון? מה, אין תרופות, אין משהו, אין איזה... איזה, לא יודעת, אפילו מרק עוף, אני לא יודעת, משהו
רטיות. הם רוצים לחסן, רק את כלל הציבור הם רוצים לחסן. אז לגבי הויטמין D... דיברתי עם הרופאה ושאלתי אותה, תגידי לי, לגבי ויטמין D, משרד הבריאות כאילו המליץ, אז היא לא ידעה מזה. אז שלחתי לה את המסמך שהוא קבור איפשהו באתר, הציבור לא יודע מזה, אפילו הרופאים לא הונחו לעודד את הויטמין D. ואז היא אומרת לי ככה, היא אומרת לי דווקא, תדעי לך, שכשאני שולחת את הפציינטים שלי לבדוק ויטמין D, מה שקופץ לי במחשב, אם אני שולחת ליותר מדי, לא הרבה, אבל אם אני שלחתי לכמה ככה ברצף, אני מקבלת הודעה במחשב שתרגיעי, תרגיעי עם הבדיקה הזאת. עכשיו היא אומרת לי, כל מי ששלחתי לבדוק ויטמין C, ויטמין D, הערכים יצאו ממש מתחת למינימום. עכשיו, אנשים עם ויטמין D ממש נמוך, הם חשופים להיפגע מווירוסים. ותראי מה זה, הרופאים לא רק שלא אומרים להם, לא מעודדים את הציבור להגביר את הויטמין D, גם אפילו מצרים את צעדיהם של הרופאים מלתת לנו בכלל לבדוק את רמות הויטמין D בגוף, כדי להשאיר אותנו עם מערכת חיסונית נמוכה. זה, את גם את רואה שהם לא מאפשרים לנו, הם רוצים נורא כל היום בדיקות סרולוגי, בדיקות PCR שקריות, אבל הם לא מאפשרים בדיקות סרולוגיות. את רואה את הכיוון שלהם. רק להוכיח מגפה, רק שנהיה חולים, ורק שנרוץ להתחסן. זה, 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 זה כל כך ברור כשמש.
זה שקוף, איזה מגמתי, ורואים את זה. אני לא חושבת שהם מתעסקים עם בריאות בכלל, אני חושבת שבריאות עשויה מ... זאת אומרת, יש כל כך הרבה מחלות, תאונות ודברים, והדברים האלה מוזנחים, ובריאות היא גם דעת נפש כאילו בריאה בגוף בריא, ואתה לא יכול להבריא... את קהילה של אנשים שאתה כל היום נוטע בהם חרדה. איפה המרגיע הלאומי? איפה הבן אדם שאומר, איפה הבן אדם שאומר, אתם אנשים חזקים, יש לכם מערכת חיסונית, אתם 99%, איפה מישהו, את יודעת, זה לא חצי הקוסט המלאה, קוסט מלאה 99%.
בדיוק.
יש כאן 1% של אנשים, שיכולים לקבל מחלה, ובמקום שיגידו, הכל טוב, אתם 99% בריאים, זה שזה מה שאתה רוצה לשמוע כשאתה חולה, נכון? נכון, אם פתאום מישהו אומר לך, יש לך סרטן, אז אתה רוצה, דבר שאני רוצה להגיד, אל תדאג, זה סרטן קל, אפשר לתת 99% יוצאים ממנו, נכון? זה מה שאתה רוצה לשמוע.
נכון.
מי אמר את זה? אמרו לך, אתה חכה, אתה נשמע, אתה עוד שנייה מת.
הם כל היום עובדים בהבחנה שנה שלמה.
אתה בדרך למות, ואם אתה לא תמות, אז אתה תהרוג מישהו בכלל. במקום להגיד, חברים, יש כאן איזשהו משהו, עכשיו אני לא יודע, יש כאן איזשהו מחלה שאנחנו לא כל כך מכירים אותה, היא מאוד חדשה, היא יצאה בסין, אנחנו חוקרים, אנחנו עושים את כל המאמצים, הקמנו במעבדה, אנחנו לבודד את הווירוס, אנחנו נראה מה זה, בתור שלב ראשון, אנחנו הבנו שזה פוגע באוכלוסיות כאלה וכאלה, אנחנו רוצים, קוראים לאוכלוסיות האלה לבוא ולקבל מאיתנו הגנה מיוחדת, אנחנו הולכים עכשיו לתגבר את בתי החולים באופן משמעותי, אנחנו נגדיל את תקציב הבריאות בהרבה, אנחנו נתייעל, אנחנו נבריא, אני לא זוכרת שום דיבורים כאלה.
לא. לא.
כלום?
נכון מאוד. נכון מאוד.
לא, אם אתה אכפת לך מהאזרחים שלך, כמו של אימא, אכפת מהילדים שלה, את ראית פעם אימא שאומרת לילד שלה, אתה לא תעבור את זה. עכשיו בוא הנה, תיכנס, אל תצא מהחדר, אל תנשום, אל תזוז, אל תזה, אתה זה, תדע, אתה... מי מתנהג ככה? זה לא היה הגיוני.
הורה מתעלל, ולנו יש כרגע ממשלה מתעללת. אנחנו עוברים התעללות, הציבור.
העניין הוא שהם הנחילו את זה, וגם את רואה, פתאום אני רואה לי פתאום ממש פעוטות עם מסכות ברחוב. זה, אם יש משהו שגום הורג אותי, זה לראות ילד קטן עם מסכה.
וואו, את זה אני לא ראיתי עדיין פעוטות.
אני ראיתי כאלה דברים.
וואי, מזעזע.
כן.
באמת קשה.
לפני שהפרצה הקורונה, הייתי ביפן, הלכתי לטייל עם הבת שלי, זה טיול מדהים, ושמה היו הרבה הסתובבו עם מסכות, אז לא ראיתי מה זה, אף פעם לא ראיתי כזה דבר. שאלתי, מה זה, למה עם מסכות? מה, הם פוחדים ממשהו? אז אמרו לי, לא, הם לא מרגישים טוב, הם הולכים עם מסכה, לא רוצים להדביק אנשים, שזה הגיוני. הם לא רוצים להתעטש על אף אחד וזה. ואחר כך נשארתי בקשר עם איזו מדריכה שעשתה לנו טיולים בקיוטו, ו... וכל הזמן בקורונה אני אומרת לנו, מה קורה, מה קורה, מה קורה ביפן, והיא כל שולחת לי, עושה טיול בטוקיו, פוצץ אנשים, לא כולם, חלק עם מסכות, אותו דבר כמו שהיה קודם. הכל כמו שהקודם, בית ספר כמו שהקודם, עבודה כמו שהקודם, רכבות כמו שהקודם. יש לך תחנה שינג'וקו, עוברים שם 6 מיליון אנשים ביום. אותו דבר, בול.
אותו דבר.
לא, אין ביפן קורונה. אין חיה. אין.
אין ביפן קורונה.
היה קצת פה, שם, היו קצת שמתו, קצת נפלו באמצעות זה, קצת... זה לא קרה שם.
טוב, מה שאני לוקחת מהשיחה איתך, זה הפרופורציה לגבי מדינות העולם, ש... זה לא הסדר העולמי החדש, וזה לא מתחיל פה אצלנו, ואחר כך ידביקו את כולם, את מציגה ראיית עולם אחרת לגמרי, ש...
לא, יש מדינות שכן. יש מדינות שכן, גרמניה הם כן, אנגליה הם כן, זה עניין תרבותי, שם כן השלטון אוהב צייטנים.
כן, כן. תודה רבה, עורכת הדין רותם בראון, אני ממש...
תודה, לא נעלה על כל מה שאת עושה.
אני מחזקת את ידייך להמשיך ולפעול ולעזור באמת בבלוקים ולא אחד-אחד, כי אנחנו פה צריכים באמת עזרה למיליונים שעוברים כאן הפרות זכויות אדם, ובאמת צריכים לטפל בבעיה השורשית ולא נקודתי. אז זה מאוד חכם לעבוד בצורה כזאת. אני מקווה לשמוע בשורות טובות, ותעדכני שאני אוכל לעדכן הלאה, כי התקשורת מסלפת, מעוותת או מצנזרת את כל האינפורמציה המשמחת כמובן.
הלוואי שהם יתעוררו ויהיה לנו, אני, מה שאני מתפללת אליו זה שתהיה איזושהי התפקחות בתקשורת באיזושהי צורה, ושכל כל הדבר, כל האנרגיות האלה פשוט יתחילו להיות מותמרות, והדבר הזה יתהפך, רואים את זה בעולם, זה קורה, זה אפשרי, כל העולם, תראו מה קורה בארצות הברית, זה הכל, זה קורה, זה קורה, זה יקרה, וזה אפשרי, צריך רק סוויץ' קטן בראש.
בדיוק ככה. תודה רבה לך.
תודה רבה לכל מה שאת עושה, אלונה.
חן חן.
תודה.
להתראות.